אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אני גם לא רוצה שתוותר על מיניות שלך, ומיניות טובה זה המפיג החרדה הטוב ביותר. אנשים שעושים אהבה, פחות מדוקאים, פחות חרדים, אנחנו מאוד ממליצים לעסוק בפעילות מינית. פעילות מינית זה תרופה נהדרת לעצב, וכולנו יודעים שאחרי סקס יש לנו פתאום תחושת אופוריה, ושום דבר לא מפחיד אותנו, ומרגישים מלכי העולם.
דוקטור צחי בן ציון הוא הפסיכיאטר הראשי של מחוז דרום שירותי בריאות כללית, ומנהל את המרפאה לבריאות מינית, המרכז הרפואי סורוקה. היום בסקס אפיל, צחי יספר לכם איך נוגדי דיכאון וחרדה משפיעים על החשק המיני. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטטמור, ואיתי באולפן דוקטור צחי בן ציון, הפסיכיאטר הראשי של מחוז דרום שירותי בריאות כללית, ומנהל המרפאה לבריאות מינית, המרכז הרפואי סורוקה. מה קורה, צחי?
בסדר גמור, שמח להיות כאן.
יש, איזה כיף שאתה פה, אני גם שמחה, לנו קשה כזה לתאם.
כן, קשה, מסורוקה עד לפה באמצע היום, לא קל.
לא קל, נכון, אבל הנה מצאנו את הזמן.
נכון.
אתה גם פסיכיאטר ואתה גם מטפל מיני, אז אתה בעצם מושלם לנושא שיש לנו היום, שהוא עוסק בהשפעת נוגדי דיכאון וחרדה על החשק. אז אני קודם כזה, אשמח כזה אם תספר מה זה חרדה ומה זה דיכאון, איך זה משפיע גם על נשים וגם על גברים.
אולי נתחיל מדיכאון. דיכאון זה דבר שכולם יכולים לחשוב מה זה, אבל זה להבדיל מדיקי, זה מצב קליני. שבו אנשים אין להם חשק לחיות, אין להם חשק לעשות דברים, הם לא נהנים מדברים, מה שנקרא אנהדוניה, הם לא מרגישים שהעולם מתקדם, מרגישים כאילו שהם הולכים אחורה, או שהכל עוצר, הכל ככה במין איזה מהלך איטי כזה, ואין מצב רוח, ובוכים הרבה, ומרגישים שהחיים הם מגיעים לסופם, ויש מחשבות ניהליסטיות כזה של קץ העולם, זה דיכאון.
כן, יש לו גם כל מיני דרגות, יש אנשים שבכלל לא יוצאים מהמיטה, ויש אנשים שכן יכולים לתפקד.
נכון. יש מצבים יותר קלים, שנקרא דיסטימיה, שבעצם זה מין איזה דיקי מתמשך, שנמשך יותר בשנתיים.
וזה המצב הקל.
וזה המצב הקל יותר. אבל זה עדיין תפקודי. בן אדם דיכאוני הוא כבר לא מתפקד. הוא לא יכול לעבוד כמו שצריך, הוא לא יכול להתרכז בדברים, אין לו תיאבון, הרבה פעמים יש ירידה במשקל, לפעמים יש הפוך, דווקא עלייה במשקל ואכילה רגשית מאוד מוגזמת. אבל בדרך כלל זה אנשים שמרגישים שהם לא בסדר, והרבה פעמים הם יבואו לרופא, לפעמים רופא המשפחה, לפעמים רופא פסיכיאטר, ואז יקבלו כדורים, שעל זה אנחנו נדבר עוד מעט. חרדה, בעצם יש ארבעה תתי סוגים של חרדה, אחד מהם זה הפרעת הפאניקה, שזה אנשים שבעצם, זה על שם האל פן, שהיה מחלל בחליל, עם החליל פן, כזה עם הרבה חלילים.
חמת חלילים?
כזה כמו, לא, מין, אז כמו שזמפיר מנגן, מין כזה חליל קטן, חליל יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול, יותר. ואז הוא המחלל והצועק, וכולם היו קופצים, וזה הצעקה של האלפן, זה פאניקה, כאילו מישהו צועק ומביל אותך.
יו, זה מקור השם.
זה מקור השם.
זו מילה היוונית, לא? ככה זה נשמע.
ויש GAD, שזה General Anxiety Disorder, אנשים שמודאגים מכל דבר, ולחוצים מכל דבר, ויש מה שנקרא פוביה, אנשים שיש להם פחד ממשהו ספציפי, ויש PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, אנשים אחרי תאונות, אנשים אחרי לא עלינו ניצול מיני, כל מיני השפלות, כל מיני כאלה שמפתחים פוסט-טראומה, כמובן אחרי קרבות.
הפרעה פוסט-טראומטית היא נחשבת בתוך תת זה של חרדה?
סוג של הפרעת חרדה,
נכון. לא ידעתי את זה.
ולכל ההפרעות האלה, דיכאון וחרדה, יש מחנה משותף שיש איזושהי בעיה בנורוטרנסמיטורים במוח, בחומרים המתווכים בין אזורים מסוימים במוח, ולכן משתמשים בתרופות שמעלות את הנורוטרנסמיטורים האלה. פעם הם משתמשים בתרופות מאוד ותיקות שקרומה אינביטורס, אחרי זה השתמשו בטריציקלים, ובשנות ה-70 פותחה פרוזק, תרופה שהיא SSRI, ויש לה חברות, פבוקסיל, סרוקסט, ציפרמיל, ציפרלקס, ברינטליקס, זה כולם הם SSRI, ויש גם SNRI, שהן תרופות שהן גם לסרוטונין וגם על נורדרנלין, שהמפורסמת בהם היא האפקסור או הוויאפקס, ויש גם סימבלטה, ויש גם אקסל, ותרופות כאלה. ויש תרופות אחרות מתתי סוגים, מה שקוראים להם שונות, כן? שבעצם עובדים על נורוטרנסמיטורים אלו ואחרים, אפשר לראות בזה את הטרזודון, הטרזודיל, הוולבוטרין, הרמרון וכן הלאה. עכשיו, כל התרופות האלה עלולות להשפיע על התפקוד המיני לרעה, לא תמיד, אבל בחלק ניכר מהמקרה.
באיזה שלב אנשים שסובלים מדיכאון או מחרדה בכלל צריכים לגשת לטיפול תרופתי? איך, מה המדד?
המדד הוא בדרך כלל תפקוד וסבל. כמה זה מפריע. יש אחד שיכול לחיות עם ההתקפים יותר, ויש אחד שיכול לחיות עם התקפים פחות. יש אחד שיותר יכול לחיות עם הפוסט-טראומה והזיכרונות הקשים מהמלחמה או מהתאונה או מההשפלה שהוא עבר, ויש כאלה שלא. אבל בעיקר הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם זה תפקוד, וכמה בן אדם סובל. עכשיו, המחלות האלה, אמרנו שהתרופות משפיעות על מיניות, גם המחלות האלה משפיעות על מיניות, ואחד הבעיות הנפוצות בדיכאון בעיקר זה ירידה בחשק המיני. אנשים, אין להם חשק מיני, אנשים לא מתפקדים מינית, יש ירידה בזקפה אצל הגבר, בהתרחבות ובהתלכלכות של איבר המין אצל האישה, וגם בחרדה לפעמים. חרדה מביאה לשפיכה מהירה אצל גברים, לדחיית האורגזמה אצל נשים.
יש גם חרדת ביצוע, אבל זה משהו אחר? או שזה גם נכנס בפנים?
חרדה, היות וחרדה היא חרדה היא חרדה, אז גם בחרדה מופיעים תופעות מאוד דומות, התופעה של חרדת ביצוע, גם אצל גברים וגם אצל נשים.
מעניין, אוקיי, קח אותי קצת לרגע של האבחון עצמו. פציינט או פציינטית מגיעים אליך, מספרים לך שהם סובלים, שלא טוב להם בחיים, והם שוקלים לקחת טיפול תרופתי, בשביל זה הם הגיעו לך. מה, איזה תחקור אתה עושה להם? מה אתה שואל אותם?
קודם כל אני שואל, לוקח מה שאנחנו קוראים תולדות, אנמנזה, אני מברר האם יש במשפחה אנשים שסבלו, אני מברר איזה טראומות אנשים היו להם בעבר, אם היו אירועים בעבר של דיכאון וחרדה, ואם כן, איך טופלו. לא כל אנשים צריכים תרופות, לא כל אנשים רוצים תרופות. לפעמים רוצים רק טיפול שיחתי, לפעמים רק רוצים טיפול התנהגותי, או מה שנקרא התנהגותי קוגניטיבי.
אתה נותן גם טיפול שיחתי בקליניקה שלך?
מישהו בא, לא נותן לו רק תרופות. יש גם טיפול שיחתי, יש טיפול תמיכתי, ואם צריך פסיכותרפיה ממושכת, אז אני מפנה לקולגים שלי שבזה מתעסקים. אבל אני בעיקר מנסה לברר מה הציפיות של בן אדם, מה התפקוד של בן אדם, איך התזונה שלו, איך הפעילות הגופנית שלו, והיות ואני סקסולוג, אז אני גם מברר איך התפקוד המיני שלו.
יפה. שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, ופסיכיאטרים אחרים פחות אולי שואלים על זה.
קודם כל, הרבה מאוד מההבחנה והטיפול בדיכאון וחרדה הוא מבוצע אצל רופאי המשפחה. ואנשים שמומחים ברפואת משפחה, לומדים גם פסיכיאטריה ויודעים לטפל היטב בדברים האלה, ואם הם עברו דרכי או דרך מישהו מחבריי, אז הם גם לומדים לשאול על התפקוד המיני, ובוודאי אם הם רושמים את התרופות, צריכים לשאול על התפקוד המיני לפני ואחרי, כדי להיות, אבל כדי לראות איך הייתה ההשפעה. אבל
כן.
הרעיון הוא שאנחנו נדע איך היה הבסיס, ואז נראה איך זה אחרי זה. אנחנו צריכים לדעת שחלק מהאנשים דווקא התפקוד המיני שלהם משתפר, בעקבות הטיפול התרופתי.
למה הכוונה?
למשל, גברים שהיה להם חרדה, וכתוצאה מזה הייתה שפיכה מהירה. ומקבלים טיפול, אז דווקא השפיכה משתפרת, ויש להם שפיכה יותר איטית. גברים שכתוצאה מהחרדה הייתה להם בעיית זקפה, אז הרבה פעמים אחרי טיפול, הזקפה משתפרת, כי הם הרבה יותר בטוחים.
כי הם לא עסוקים בזה בראש.
למשל, אם יש אובססיה, עוד אחת מהפרעות החרדה שלא דיברנו עליהן היא OCD, Obsessive Compulsive Disorder.
היא גם נפוצה, לא?
היא די נפוצה, כן, ויש כאלה שרואים את זה כהפרעה נפרדת, כאלה שאומרים זו הפרעה חמישית בהפרעות החרדה. אנשים אובססיביים, יש להם קושי בתפקוד מיני, והרבה פעמים שאתה מוריד את האובססיה, אתה משפר גם את התפקוד המיני ולא מוריד אותו. ויש נשים שמתארות שאחרי זה יש להם פחות פחד מחדירה, הן יותר נהנות, הן יותר נרגעות.
נגיד שהן היו מתכווצות מראש ישר.
מתכווצות, מתייבשות. המקבילה לאובדן זקפה אצל גבר זה התייבשות והתהדקות של הנרתיק של האישה. ושפעם היינו אדם קדמון או קופים, כל אחד הסתכל על עצמו. ובג'ונגל, כשהממוטה נכנסה למערה, האדם הקדמון או הקוף לא הפסיקו לעשות סקס, אז הם נכחדו. אלה שפיתחו את היכולת שברגע שנכנסת הממוטה, הוא מאבד את הזקפה, והיא, הנרתיק שלה מתהדק ומתייבש, אז אצלה נשאר זרע, הוא מיד פלט, אצלה נשאר זרע, וככה קופים כאלה, או בני אדם קדמונים כאלה, שרדו. אז לכן, היכולת לאבד זקפה בנוכחות חרדה, או להתכווץ ולהתייבש בנוכחות חרדה, זה דבר הישרדותי.
משהו אבולוציוני שהשתרש באדם משחר האבולוציה.
כן.
מעניין. אוקיי, אז אתה שואל בעצם שאלות שקשורות לתפקוד המיני שלהם, כדי לראות מה המצב ההתחלתי שממנו הם מגיעים לטיפול.
בהחלט.
איזה תרופות בעצם ממליצים? מה התרופות המפורסמות? מנית אותם טיפה, אולי כזה תרחיב?
התרופות הנפוצות היום הן תרופות ה-SSRI, ה-Specific Serotonergic...
מה זה הקיצור? קיצור של?
Specific Serotonergic Reuptake Inhibitor, מעקבי ספיגה בחזרה של סרוטונין. מה שקורה במערכת העצבים, הנורוטרנסמיטר סרוטונין מופרש ונשאב חזרה. מופרש ונשאב חזרה, כדי לא לייצר כל פעם סרוטונין מחדש. ומה שהתרופות האלה עושות, הן כאילו מקטינות את עוצמת השאיבה, אוקיי? כאילו שיש...
כדי להשאיר יותר סרוטונין במוח במצב.
להשאיר יותר סרוטונין בסינפסה, במרווח בין תא אחד לתא שני. ועל ידי זה שאנחנו משפרים את זה, בהתחלה זה לוקח זמן, תרופות כאלה לוקח להם בין 3-8 שבועות לעבוד, בגלל שיש בהתחלה רצפטורים מהצד השני, מתחילים להסתדר אחרת, אבל בסופו של דבר יש אפקט, ואנשים, החרדה הולכת, עוזבת אותם, הדיכאון עוזב אותם, אבל לצערנו יש גם לפעמים שזה עושה בעיה בתפקוד המיני. אז הכדורים הם SSRI, והראשונה הייתה פרוזק, אחריה באה פבוקסיל, לפרוזק יש עוד שמות גנריים, פלוקסטין, כל מיני כאלה, יש פלובוקסמין שזה פבוקסיל, יש סרוקסט שזה פרוקסיטין, יש ציפרלקס שזה מה שכולם לוקחים, זה אסיטלופרם, זה התרופה אולי יותר נפוצה היום בארץ.
יש לך לה... אולי מדד סטטיסטי כמה אנשים בארץ לוקחים או בערך? או...
אנחנו יודעים שמאות אלפי אנשים לוקחים את זה, אבל וואו. בדיוק זה נורא תלוי איפה באיזה קופה, כמה נתונים יש, יש אנשים שהולכים ולוקחים את זה פרטי, אז אנחנו לא תמיד יודעים, כי יש אנשים שמפחדים, שיקחו להם את הרישיון, שזה לא נכון, שזה יעשה להם איזה בעיה.
ואז הם לא רוצים שזה ידווח.
נכון, אז, אבל אני מעריך שסדר גודל של חמישית מארץ, משהו כזה, אולי שישית, לוקחים איזה שהם תרופות נוגדות דיכאון.
אומרים שזאת המחלה של העולם המודרני בעצם.
נכון, דיכאון. נכון, כי הם לא בנויים, אנחנו בנויים לשבת על החוף ולאכול קוקוס ובננות. אז יש הסיפרלקס, ועכשיו יש תרופה שנקראת ברינטליקס, שהיא ה-SSR האחרון שיצא. יש את ה-SNRI, שזה אפקסור הראשון, שזה תרופה שהיא גם סרוטונין וגם נורודרנלין, ויש מהקבוצה שלה, יש לנו גם את הסימבלטה ואת ה-XL, ויש לנו תרופות נוספות, וולבוטרין, טרזודון או טרזודיל ורמרון מירו, אבל זה המגוון של התרופות הקמות, ויש את התרופות הוותיקות, הנפרניל שזו תרופה ותיקה, יש מאו איניביטורס, תרופות עוד יותר ותיקות, ויש כל מיני וריאציות בנושא, אבל סך הכל יש סדר גודל של 30 תרופות שמשבשות לטיפול בדיכאון וחרדה.
ואת המינון אתה מתאים בהתאם לגודל הבעיה?
לא, לפעמים בעיה קטנה דורשת מימון גדול, ובעיה גדולה מספיק.
אז מה החוקיות?
מתחילים במינון קטן, ולפי איך שבן אדם מרגיש, עולים בהדרגה. להפרעה אובססיבית קומפולסיבית, בדרך כלל צריך מינונים גדולים. הפרעות חרדתיות דורשות מינונים קצת יותר גדולים, הפרעות דיכאון לפעמים דורשות פחות, אבל עוד פעם זה מאוד תלוי בבן אדם, כמו שיש מישהו שחריף עושה לו גאוקים, ויש כאלה שיכול לאכול עם כפית צחוק, אוקיי? זה, או יש כאלה שיכולים לשתות בקבוק וודקה.
שימי תבורי כזה שלא עושה פלפלים.
ויש כאלה שוודקה יכולים לשתות בקבוק שלם ולא עושה להם כלום, ויש כאלה שאחרי כוסית מתחילים לשיר יודל. אז זה מאוד מאוד תלוי באנשים, ואותו דבר זה עם תרופות.
ומה ההבדל בין התרופות האלה מבחינת ההשפעה על המיניות?
בעיקרון, ככל שתרופה היא פחות סרוטונרגית, פחות משפיעה על הסרוטונין, כך היא אמורה להשפיע פחות על המיניות, אבל לפעמים בכל זאת אנחנו רואים, שוב, כל בן אדם מגיב אחרת. הרוב הגדול של אנשים זה לא פוגע במיניות שלהם.
מה זה הרוב?
אני לא יודע להגיד לך באחוזים, אבל בוא נאמר, זה נורא תלוי איך שואלים. אם אתה לא שואל את הבן אדם, ואתה מחכה שהוא יגיב, אתה תקבל אחוזים נמוכים.
כן, גם מיניות זה נושא שאנשים לא נעים להם לדבר.
תשאל אותו בצורה מפורטת, אז תקבל תשובה שאולי זה כן מפריע. כי עצם זה ששאלת.
כן.
אבל אנחנו מדברים על זה שאחוזים בודדים, יש כאלה שאומרים 15%, יש כאלה שאומרים 20%, אבל לא כל האנשים יש להם בעוד בתפקוד המיני, ואצל אלה שיש להם בעוד בתפקוד המיני, חלק גדול זה יעבור עם הזמן, ובחלק הקטן שזה לא חולף עם הזמן, אז אנחנו נטפל. עכשיו, העניין הוא שהרבה מאוד אנשים שומעים שמעו מחברים או קראו בעיתון או שמעו שזה מאוד מאוד דופק את המיניות שלהם, ולכן מפחדים לקחת את התרופות.
ואפילו מעדיפים לסבול מאשר להתמודד עם הסיטואציה שאולי תהיה להם שפיכה מעוקבת, או שלא יעמוד להם, או שהאיבר המין לא יהיה מספיק.
נכון, והעניין הוא שאם אתה מצפה לזה, אם אני אומר לבן אדם, תשמע, יכול להיות שזה יפגע, לפעמים חרדת הציפייה תיצור את את הבעיה.
כן.
אז אני אומר,
כמו נבואה שמגשימה את
עצמה. נכון. אז צריך, לא, כי אם אני מצפה שמשהו יקרה, אם אני חושב ואני אתחיל לדבר איתך על כינים, תוך שתי דקות אתחיל לגרד לך בראש, אם נפהק, כולם יפהקו.
נכון.
אז אנחנו, הציפייה של אנשים גורמת לפעמים לתופעות, אבל ברוב הגדול של המקרים, זה חולף מעצמו. איפה שזה לא חולף מעצמו, יש לנו מה לעשות. זה לא סיבה לא לקחת את הטיפול התרופתי.
זה נורא חשוב.
אבל בהחלט צריך להיות מודע לזה, שאם זה עושה בעיה, לדווח על זה, להיות צרכן חכם, לבוא לרופא, להגיד, דוקטור, נפגע לי משהו בתפקוד המיני, בוא נראה מה אנחנו עושים.
אחרי כמה זמן הוא אמור לבוא, או היא אמורה לבוא אליך ולהגיד לך את זה?
אנחנו בדרך כלל רואים את האנשים פעם ראשונה, אחרי זה רואים אותם תוך 3-4 שבועות, ואחרי זה רואים אותם פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, לכל היותר. ובדרך כלל, בביקור הבא, אנחנו כבר נראה אם יש בעיות, ואם כן, אנחנו ננסה לסייע ונראה איך זה עובד. הסדר גודל של 60-70% מהאנשים שהייתה להם בעיה בתפקוד המיני כתוצאה מהתרופה, זה יעבור עם הזמן. אוקיי, ובאחרים יש לנו התערבויות אלו ואחרות.
אז אתה אומר להם סבלנות.
הרבה פעמים אני אומר סבלנות, זה תלוי גודל הפגיעה. אם בן אדם אומר, שמה, איבדתי לחלוטין את הזקפה, אני לא אחכה. אוקיי? אז לפעמים אני אתן תרופה לזקפה, לפעמים אני אתן התערבויות אלו ואחרות, שנדבר עליהם עוד מעט.
אוקיי, ומה תגיד לאדם שאומר לך, תשמע, אני סובל מהתקפי חרדה, אבל אין מצב שאני מוותר על המיניות שלי, אני חלק סופר משמעותי בחיים שלי.
אני גם לא רוצה שתוותר על המיניות שלך, ולהפך, מיניות טובה זה המפיג החרדה הטוב ביותר. אנשים שעושים אהבה, פחות מדוקאים, פחות חרדים, אנחנו מאוד ממליצים לאנשים שיש דיכאון וחרדה לעסוק בפעילות מינית. פעילות מינית זה תרופה נהדרת לעצב, וכולנו יודעים שאחרי סקס יש לנו פתאום תחושת אופוריה, ושום דבר לא מפחיד אותנו, ומרגישים מלכי העולם. אם זה היה סקס טוב, סקס רע, זה עוד אולי
יותר גרוע. נכון, אולי הבור יהיה יותר עמוק.
אבל אנחנו, אני בשום פנים ואופן לא רוצה לוותר על המיניות, אבל אני רוצה להזכיר שהמיניות של אנשים, דיכאון וחרדה, נדפקת כתוצאה מהדיכאון וחרדה. הסימן של אובדן חשק מיני זה אחד הסימנים המובהקים לדיכאון. אוקיי? גם אצל נשים וגם אצל גברים.
כמדד עצמי כזה.
כן, כמדד לא רק עצמי, אם אנחנו מסתכלים ב-DSM, בספר ההבחנות הפסיכיאטרי, וכאילו שם יש איזה דרישות שבמחקרים על דיכאון רוצים לתת לאנשים ניקוד כדי לדעת כמה חמור דיכאון, אף ירידה בחשק המיני מקבלת ציון מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, זה סמן מאוד חזק לדיכאון.
מעניין.
וגם לחרדה.
גם אצל נשים? הכל אצל נשים וגברים?
גם אצל נשים, גם אצל נשים. יש איזו נטייה לחשוב שנשים, המיניות שלהם שונה מזאת של גברים. זה איזושהי בדותה שמפיצים. נשים רוצות סקס, נשים רוצות, אבל סקס טוב. בניגוד לגברים שיכולים להסלים בסקס פחות טוב.
כן, כן. שסיפרתי שאני מראיינת אותך, אז כמה נשים שלוקחות נוגדי חרדה אמרו לי ש... הם חוו בעיה, בגלל שכן היה להם חשק מיני מאוד מאוד גבוה, ומאז שהם לוקחות כדורים, החשק שלהם ברצפה, והם גם לא מצליחות להגיע לאורגזמה. וכשהם אומרות את זה לפסיכיאטר, הם לא מרגישות שהם מקבלות מישהו שהוא קשוב באמת למצב שלהם. מה תגיד?
שאני מצטער לשמוע, ושיש מה לעשות. יש כמה התערבויות שאפשר לעשות, אולי נדבר על ההתערבויות שאפשריות.
אבל כל הדברים האלה זה בעצם אחרי חודשיים שזה לא, שאין שינוי, נכון?
כן, כן, אם בדרך כלל אם היא תתמיד עוד חודש בטיפול, וכבר לוקחת חודש, תתמיד עוד חודש, בדרך כלל הבעיות תחלופנה או תשתפרנה מאוד. זאת אומרת, החשק יחזור, האורגזמה תחזור, ההתלחלכות וההתרחבות של הנרתיק.
זה נורא אופטימי.
כן, אבל אם זה לא חוזר, אז יש מה לעשות. הדבר הפשוט ביותר זה לנסות לעשות סקס ולקחת את הכדור אחרי. זאת אומרת, להתרחק מהמנה האחרונה. אוקיי? וזה בדרך כלל, כי אתה ממשיך לקחת כרגיל, או את ממשיכה לקחת כרגיל, אבל מתרחקים מהמנה האחרונה ועושים סקס, בדרך כלל זה מצליח. אפשרות נוספת זה לעשות מה שנקרא weekend. זאת אומרת, לעשות דרג הולידי.
מה זה אומר?
לוקחים, נניח, שאני רוצה לעשות סקס בשבת, ואני לוקח את הכדור כל יום, אני לא לוקח בחמישי, לא לוקח בשישי, עושה סקס בשבת ולוקח אחרת.
זה לא מסוכן בדרך כלל?
אז בשביל זה צריך לדבר עם הרופא.
כן.
כי הרבה פעמים, זה נורא תלוי בתרופה, אבל חלק מהתרופות יש להם תי חצי ארוך יחסית, זאת אומרת, הזמן שהתרופה מגיעה לחצי מהמנה שלקחת הוא ארוך, בוא ניקח את הפרוזק.
אבל לוקח להם רק חודשיים להתחיל לעבוד.
נכון, אבל ברגע שהן עובדות, מספיק ירידה קטנה ליום או ליומיים, ולפעמים אפילו רק להתרחק מהמנה האחרונה, כדי להחזיר עטרה ליושנה. עכשיו, אם זה לא עובד...
אבל אסור לעשות את זה על דעת עצמם.
בוודאי שלא.
כאילו, מי שמאזינים לנו לא לעשות את זה על דעת עצמם.
חס וחלילה, רק ברשות ובידיעת הרופא. ואם זה לא מצליח, אז יש אפשרות להוסיף כדורים. אז הרבה אנשים אומרים, מה, עוד כדור?
כן. מה, אתה מאביס אותי בכדורים, דוקטור?
אז אני לצערי לא מקבל מניות של החברות תרופות או תשלומים, רוב התרופות היום הן גנריות, זאת אומרת...
למרות שמתנגדי הרפואה כן יאשימו אותך בכך.
כן, יכולים להאשים, נו, מה לעשות? אבל זה לא...
הכנסייה הסנטולוגית.
כן, כן, אבל אני לא מדבר על אף כנסייה, אבל אני אומר, אני לא שייך... אני רק רוצה, הלכתי ללמוד רפואה כדי שאנשים ירגישו טוב, ואז מה שאפשר לעשות זה להוסיף תרופה. יש לנו תרופות שיודעות להפך את התגובה של התרופות ה-SSRI. למשל, אפשר להוסיף תרופה שנקראת אדרונקס, שזו תרופה שהיא מוסיפה אדרנלין. אפשר להוסיף וולבוטרין, שזו תרופה שמוסיפה דופמין. אפשר לתת ויאגרה או סיאליס או לויטרה אצל גברים כדי לשפר את הזקפה. זאת אומרת, יש לנו מה לעשות. ואפשרות נוספת זה להחליף לתרופה אחרת. יש תרופות שפחות...
אבל צריך שוב חודשיים עכשיו עד
שמתרגלים. לא. ברגע שאנחנו מחליפים טיפול, אז כבר לא צריך לחכות את הזמן הזה, כי המרה של טיפול בטיפול, כבר המערכת הסתנחרנה לה. אז בדרך כלל לא תהיה את ההחמרה שיכולה להיות בהתחלה, ולא תהיה גם את הירידה כתוצאה מההחלפה של הכדורים. אז הרבה פעמים אנחנו יכולים להחליף, למשל לדרזודון, למשל לרמרון, יש תרופות אחרות, זה וולבוטרין, יש תרופות שאליהם אפשר לעבור, והמעבר הזה בדרך כלל יחזיר את המצב לקדמותו. במקרים עוד יותר קשים, אנחנו לפעמים נחליט שאנחנו לא ניקח טיפול, ונעשה טיפול שהוא בעיקרו שיחתי, אבל נדבר גם על התערבויות אחרות.
איזה מקרים אלה?
יש אנשים שמאבדים את החשק המיני ברמה שזה מדכא אותם עוד יותר.
ואז זה מעגל שמזין את עצמו.
כן, או שלא יכולי, ששום דבר אחר לא עוזר, שהחלפנו כל מיני טיפולים, שעשינו כל מיני דברים, אז לפעמים צריכים לזכור, וזה חשוב אולי להגיד, שהדיכאון וחרדה בפני עצמם, הם יכולים להיות הבעיה, ולכן כשאנחנו מתחילים טיפול תרופתי, לפעמים יש החמרה קלה. זאת אומרת, הדיכאון וחרדה לפעמים, בהתחלה שבן אדם לוקח טיפול, זה מחמיר. ואז אם מחמיר, אז זה מחמיר גם את המצב המיני.
כן.
ולכן צריך סבלנות. כי הרבה פעמים קשה להבדיל מה הסיבה ומה המסובב. אבל אם שום דבר אחר לא עוזר, אז אנחנו נעבור לטיפולים אחרים, שאנחנו ממליצים אותם גם במי שהכל איתו בסקס שלו בסדר, שזה טיפול שיחתי, ללכת למש, השיטה שאנחנו בעיקר מטפלים בה נקראת CBT, Cognitive Behavioral Therapy, טיפול התנהגותי קוגניטיבי, עושים גם לפעמים טיפולים דינמיים, ככה על הנוסח של פרויד, מדברים על מעבר על בן אדם בחיים, איך הילדות שלו, ומנסים לנתח תהליכים, ואנחנו ממליצים על תזונה מסודרת, במיוחד תזונה דלת פחמימות.
למה?
אוקיי. Okay. פחמימות זה נחמתם של המדוכאים והחרדים.
מי לא אוהב בורקסים?
כן, בורקסים, בגלה, בפלות, סוכריות,
חומוס,
עוגיות, כן? כל מיני כאלה, אבל זה לטווח קצר, זה מרגיע ועושה טוב, שוקולד, כן? כולם יודעים לקחת שוקולד בבחינה, אבל לטווח ארוך, ברגע שהשפעה חולפת, זה כאילו חרדה ודיכאון עוד יותר, אז זה צריך ממש להביס את הבן אדם בזה, ולכן אנחנו ממליצים להימנע מזה, וכן לאכול מסודר, הרבה פעמים גם להתייעץ עם דיאטן או דיאטנית, אכילה מסודרת, לא הרבה פחמימות, כן הרבה ירקות, כן דגים, בשר, ביצים, גבינות, או תחליפיהם לצמחונים ולטבעונים.
כשאדם מתחיל לטפל בעצמו, אתה ממליץ לו לעשות שינוי הוליסטי בכל החייו, כולל התזונה שלו.
כן, למשל תזונה, והכי הכי חשוב, פעילות גופנית. יש היום מוכחות שמראות שבן אדם שעושה פעילות גופנית שעה, פעילות אירובית, יום כן, יום לא, זה עושה אותה תגובה כאילו שהוא לקח פרוזק, או כאילו שהוא לקח ציפורית.
כן, זה מעלה את הדופמין, לא? ושחרר אוקסיטוצין.
זה משחרר אוקסיטוצין, זה משחרר דופמין, זה משחרר נורדרנלין, זה עושה טוב. אנחנו פעם היינו ציידים, וכשאתה צד, ריבונו של עולם, או האבולוציה, כל אחד לפי שיטתו, מצ'פר אותך חזרה.
תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל.
לא, זה לא פודקאסט לילדים.
בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס ובת הים הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
אז אתה גם מעודד בעצם את האנשים שמאזינים לנו לדבר כמה שיותר עם המטפל שלהם בעצם, ולפרט בפניו מה מרגישים, נכון?
בוודאי,
כי כל הדברים האלה המטפל לא יכול לנחש.
הוא לא יכול לנחש, אבל לפעמים אין לו זמן, או לפעמים אין לו מודעות לזה, או שהוא לפעמים לא נעים לו לשאול, במיוחד אם זה גבר אישה או אישה גבר. ואז הרעיון זה להיות צרכן חכם, וכן לדבר על הדברים האלה, ומאוד מאוד חשוב להיות ער לזה שיכולות להיות בעיות, אבל רובן הן או לא יקרו בכלל, או אם יקרו זה יחלוף, או אם זה לא יחלוף יש לזה טיפול. זה לא סיבה לא לקחת טיפול, אבל עוד פעם אנחנו משאירים לכל בן אדם את הזכות, זאת אומרת הסבל הוא של האדם. בדרך כלל דיכאון קשה יכול להסתיים באובדנות, אבל חרדה בדרך כלל היא רק גורמת לסבל. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו חופים לאורך חיים ולא לאורך חיים. אז אם בן אדם לא רוצה טיפול ורוצה לסבול, זה זכותו. אני לא אכפה עליו.
ברור.
אני רק אומר שיש אופציה, והרבה פעמים אנשים אחרי שהם לוקחים טיפול, אומרים, כמה חבל שלא הכרתי אותך קודם.
ושלא התחלת, כן. למה שרפתי המון שנים על סתם, על חיים, שהם לא חיים.
על חיי לפעמים נפרדתי מזוגיות שחשבתי שהיא זאת שגורמת, עזבתי מקומות עבודה שחשבתי שהם אלה שמדקים אותי. ובסוף שגמרתי כבר, לא נשארו לי עלי כותרת בפרח למרות, אז החלטתי שאני מטפל, ואם הייתי לוקח את הטיפול או לוקחת את הטיפול קודם, אז יכול להיות שהייתי נשאר עם הזוגיות הטובה, עם העבודה הטובה וכו'.
מה לגבי מצבים של אנורגזמה של נשים? נשים שבשל טיפול תרופתי איבדו את היכולת להגיע לאורגזמה?
אז קודם כל אנחנו לא אוהבים לקרוא לזה אנורגזמה, אנחנו קוראים לזה פרה-אורגזמה, כי בעצם זה לא שאישה לא יכולה להגיע לאורגזמה, אלא שהיא נעצרת קודם, זה משהו בולם אותה קודם, אבל גם נשים, זה קורה גם אצל גברים וגם אצל נשים. גברים הרבה פעמים מרוצים מזה, כי זה עצם שפיכה משתהה, זה דבר שהם שמחים לקבל. אצל נשים זה הופך לבלתי נסבל.
כן.
אמרה לי פציינטית פעם שיש ריח של גומי שרוף ואני עוד לא גומרת.
אוי,
כן,
אוי.
כן, או שני, מי שאמרה לי שהבטריה, שהיא שמה בטריה חדשה שבוויברטור והוא נגמר והיא עוד לא גומרת. אז, וזה דורסל. אבל העניין הוא שהבעיה הזאת ניתנת לפתרון או בעזרת תרופות או בעזרת הגברת הגירוי. זאת אומרת, אם נכנסים למוד, הרבה פעמים כשיש דיכאון וחרדה, והם עוד לא עברו, אנחנו לא במוד הנכון, אנחנו מנסים לאלץ את עצמנו לקיים יחסים, והאילוץ הזה, כל דבר שבא באילוץ הוא לא קל.
כן.
עכשיו, זה נכון ש-fake it until you make it זה דבר חשוב, במיוחד שיש דיכאון וחרדה, אבל לפעמים זה קשה. אז הרעיון הוא זה להרפות, לא לחפש את האורגזמה. לתת לזה לקרות, לתת לזה לבוא מעצמו.
לא להיות במרוץ.
כן, יש שלוש מילים שהרסניות לסקס, חמץ. חייב, מוכרח וצריך.
אהבתי.
אוקיי, אז צריך לעשות באור חמץ. לא חייבים שום דבר, לא מוכרחים שום דבר, לא צריכים שום דבר. המטרה, באנו לחגוג.
ליהנות, כן.
אז השיר, באנו לעשות שמח, זה השיר שצריך לזמזם לעצמך שעושים סקס.
נחמד. אז תייעץ לי, אישה כזאת גם אולי תפתח לה את הראש לגבי מיניות אחרת, או דרכים אחרות.
כן, אני אנסה לשכנע אותה לרכוש ויברטור, או אם יש לה להפעיל אותו, לא תאמיני כמה אנשים יש להם במגירה ויברטור, שהבטריות שלו כבר נזלו.
היום הוויברטור עם הדור החדש זה כבר
ניתנים.
זה USB כזה, כן.
כן, אבל זה גם בטריה שניתנת, ואם לא נוגעים בזה הרבה זמן,
נכון, צריך פעם בשלושה חודשים.
כן, זה מתרוקן והולך לזה. זה. אז המון נשים, יש להם ידיד כזה, ולא הם עשו לו איתו ברוגז. אז כן שווה להחזיר את זה, כן שווה להיכנס למוד, כן שווה ליצור איזו אווירה רגועה ושלווה, כן שווה לתרגל את זה עם עצמך לפני שעוברים למת זוג בשביל לראות שאת כן מסוגלת.
עוננות.
כן, הרבה פעמים שאישה רואה שהיא כן מסוגלת להגיע לאורגזמה, אז היא מבינה שהרבה פעמים הבעיה זה הפרטנר, הבעיה שהיא לא מספיק נמשכת, הבעיה שהדיכאון או חרדה קצת קיבו את הזה, שנוצרו יחסים לא טובים ביניהם. לאישה יש שתי זוגות שפתיים, אם לא מדברות אלה, מדברות אלה שלמטה. זאת אומרת, המון פעמים שיש כעס, שיש מתח, שיש לחץ, ודיכאון וחרדה מגבירים את זה, אז גם זה יוריד את החשק, גם זה יוריד את התגובה המינית.
כן.
אז קשה את הכל להאשים בכדורים, אוקיי? זה התסמונת בפני עצמה, הטיפול בה, העבודה, היחסים שנוצרו, הלחץ בבית, הכל נעשה יותר כבד ויותר קשה שאתה מדוכא או חרד. ולכן זה יכול להשפיע על המיניות בלי כל קשר לכדורים.
ברור.
אז המטרה זה לטפל בהכל. ולכן אם הפסיכיאטר שמטפל או הרופא משפחה שמטפל בך או בך לא מסתדרים עם זה, כדאי לפנות למטפל מיני או לרופא אם יש גם עניין של שילוב של תרופות. יש ברשימה של האגודה הישראלית לטיפול מיני, יש רשימה של רופאים.
איתם.
כן, itam.org.il. יש שם רשימה גם של רופאים שמטפלים בהפרעות בתפקוד המיני, שאיתם אפשר להתייעץ לגבי התרופות, והרבה פעמים סקסולוג, אפילו לא רופא, יודע לטפל בכל הדברים מסביב, ולעבור את המוץ מן התבן, לראות איפה הבעיה, ותמיד אפשר לקבל עצה שיכולה לעזור להתגבר על הבעיות הללו.
כן, יש גם את השיטה של הסנסייד פוקוס הזה, של להוריד את המיניות ממיניות נרתיקית, ופשוט להתחיל פשוט ליהנות ממגע אחד עם השנייה, ופשוט
לעשות ריסט למערכת, זאת אומרת, לנסות, להתנסות, לחוש, לראות מה כן עובד, לא מה לא עובד, להתמקד במה שכן טוב, במה שכן נעים, לעשות את הכל רגוע, שלב, נינוח, שמח, ואז הדברים בדרך כלל קורים מעצמם. ברגע שמנסים לעשות סקס עם איזה אקדח שמכוון לרקה, מאוד קשה ליהנות מזה, כמו שקשה ליהנות מהארוחה שהשף עומד עם אקדח מולך ושואל טעים.
טעים לך?
כן.
מה, בקהילה הגאה יש גם, אני יודעת שיש אחוזים גבוהים של אנשים שסובלים מדיכאון ומחרדה, ושם המיניות היא מאוד מאוד, בייחוד בקרב הומוסקסואלים, מאוד מאוד דומיננטית בקשר, והיא משהו שהיא משליחה על המון דברים מבחינת הגבריות שלהם, ותחושת אפילו להיות ראוי לאהבה, זה משהו, זה פרמטר מאוד מרכזי אצלם, התפקוד של איבר המין שלהם. אז מה, יש לך טיפים
זה
לאנשים שמפחדים מהקהילה אגב, ורוצים טריפול תרופתי?
אז קודם כל, מאוד חשוב להסביר לבני הזוג, להסביר מה קורה, אם יש זוגיות. ובתוך זוגיות הומוסקסואלית או זוגיות לסבית, יותר קל להכיל את הדברים האלה, אבל הרעיון הוא להמשיך לפנק את בן הזוג, להמשיך להיות שם, להמשיך זה, זה בסדר גמור, לי אין חשק, אבל בוא נראה מה אני יכול לעשות למענך, או מה אני יכולה לעשות למענך.
לתקשר את זה.
אבל גם אצל זוגות הטרוסקסואלים, הדבר הזה תופס. אז הרעיון הוא לא לעשות בכוח, אבל הרבה פעמים לי לא בא לאכול, אבל אני משמחה הכי נח סנדוויץ'. אוקיי? אז בסדר גמור, זה לא מגעיל אותי, זה לא מלחיץ אותי וכו'. אז קודם כל לדבר את הדברים. ודבר שני, כן לקחת, כי הרבה פעמים אנחנו רואים שהדיכאון הוא זה שדופק את התפקוד המיני אצל אנשים מהקהילה הזו, או חרדות שיש להם, והרבה פעמים דווקא התפקוד המיני משתפר בעקבות הדבר הזה, ואם לא, אז יש לנו פתרונות, כדורים, מקרים יותר מסובכים, אפילו זריקות לאיבר המין, אבל ברוב המקרים אנחנו יכולים לפתור את הבעיה.
מה לגבי ירידה מהירה מדי מהתרופות?
בעיקרון,
יש אנשים שנגיד לא אוהבים את התופעות לוואי, ואז מפסיקים על דעת עצמם לקחת, וזאת הבעיה.
אז הרעיון הוא, הפסקה מהירה יכולה לעשות תופעות גופניות מאוד לא נעימות, לא ממש מסוכנות, אבל לא נעימות, ולכן אם מחליטים להפסיק, גם על זה לדבר עם הרופא. קודם כל, אולי יש שכנע שלא כדאי להפסיק, אבל גם אם הוא רוצה שמחליטים להפסיק, אז יורדים מזה, גם כמו שעולים בהדרגה, יורדים מזה בהדרגה. אנחנו יורדים בבת אחת רק אם יש מצבי חירום שמצריכים הפסקה מיידית, איזה פרוצדורות רפואיות, אלו ואחרות שחייבים להפסיק שזה הכל מתנגש.
שזה מתנגש.
כן, אבל זה נדיר, כי התרופות האלה כמעט לא מתנגשות עם שום דבר אחר.
אז מה עושים בדרך כלל? מורידים מינון לאט לאט?
כן, מורידים מינון לאט לאט.
לכמה שבועות?
בדרך כלל עושים הפסקה תוך חודש. לפעמים 6 שבועות. לא בבת אחת.
במשך חודש מורידים מינון לאט לאט?
לאט לאט, יורדים לנחת
משני כדורים. מה, כל יום מינון אחר? כל שבוע מינון אחר?
יורדים משני כדורים, כדור וחצי, לכדור, חצי כדור, ליום כן, יום לא חצי כדור, ואז מפסיק.
ואיך זה יכול להשפיע על החשק המיני או על תפקוד המיני?
בדרך כלל ההשפעה, אם זה, בגלל הכדורים, הייתה השפעה רעה, השפעה טובה, חזרה, היא טובה מאוד, היא מהירה מאוד. יש מקרים סופר 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 נדירים שזה לא חוזר לעצמו כמו שזה היה קודם. זה נקרא פוסט SSRI, Sexual Disorder.
מה זה אומר?
אוקיי, שזה אנשים שלא חוזרים, שלטענתם או לתפיסתם, אין על זה הרבה מחקר, אבל יש מספר לא מעט של דיווחים, שאנשים שטוענים שאפילו שהם הפסיקו, הם לא חזרו להיות במיניות שהם היו קודם. זה דבר שקשה מאוד להוכיח, אבל יש
איזה שם... יש טענות כאלה.
יש טענות כאלה, ויכולות להיות סיבות למה זה קורה.
כמו מה?
אבל מדובר, כל מיני רעילות שזה יצר, איזה שינוי במבנה התאי, רצפטורלי, אבל זה מקרה סופר 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 נדיר, וגם הוא ניתן לפעמים לטיפול בעזרת תרופות שבעצם מחזירות חלק מהתפקודים האלה.
אני אוהבת את הגישה הזאת של הכל כמעט ניתן לטיפול, זאת אומרת שאפשר לשחק עם הכל, ושום דבר לא ודאי ומוחלט.
אי אפשר להגיד הכל, זה קשה, אבל אני אומר הרוב המוחלט, זה כן, לטפל בהכל לצערי, יש לנו מקרים שלא טיפול תרופתי עוזר, שהפסקת טיפול תרופתי, כמו שאמרתי, יכולה להיות בעייתית. הכל מאוד מאוד תלוי ביחס של האדם אל עצמו, לסביבה שלו, איך היחסים בינו לבין המטפל שלו, כמה מערכות תמיכה יש לו, בדידות היא מחלה מאוד קשה במאה ה-21.
בייחוד בקורונה, היא ממש המחישה את זה.
נכון. נכון, ואנשים שעם פחות מערכות תמיכה, עם אנשים בלי עבודה, אנשים בלי תמיכה כלכלית, אנשים שאין להם מספיק בשביל מה לחיות, פרנקל אמר שאם יש לך בשביל מה לחיות, אז אתה יכול לסבול כל דבר, כן? אז יש אנשים שאין להם כל כך למה, או שיש להם מעט למה. אז אנשים כאלה, היכולת לטפל בהם היא יותר קשה, אבל קיימת גם כן.
יש לך לסיום מסרים מרגיעים לאנשים שמאוד אוהבים את המיניות שלהם, והם עדיין מתלבטים אם להתחיל טיפול תרופתי, כי בדברים אחרים בחיים שלהם כן מרגישים שהם צריכים.
אז שווה להתייעץ עם מטפל, עם בדרך כלל עם רופא, רצוי פסיכיאטר, ובעיקר לקחת בחשבון שאנחנו, כמו שהמיניות חשובה לך, היא חשובה גם לרופא, אנחנו לא באים בתור מדכאי מיניות, אנחנו רוצים לתת מקסימום טיפול במינימום של תופעות לוואי, ואם יש בעיות, אנחנו יודעים ברוב הגדול לטפל, זה לא סיבה לא לקחת טיפול, ואם עדיין הטיפול התרופתי הוא לא טוב או לא מספק או לא נותן את התוצאות, אז יש לנו עוד הצעות שיכולות להציע, ובכלל, הטיפול הטוב ביותר הוא שילוב. הוא טיפול ביו-פסיכוסוציאלי, אנחנו מטפלים בגוף, אנחנו מטפלים בנפש, ואנחנו מטפלים במערכת היחסים מסביב.
דוקטור צחי בן ציון, היית מהמם.
תודה רבה.
איזה כיף. תודה רבה.
תודה שהזמנת, ואני מקווה שעזרתנו למאזינים שלנו.
אני מקווה גם, ממש, כי אל תוותרו על מיניות טובה, אבל גם אל תוותרו על החיים ועל השפיות שלכם. זה חשוב. תודה.
תודה, תודה, לורי.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.